יש לנו קטע קצת קשה היום. דווקא יותר טוב אם כולם היו בהתחלה. קטע קצת קבלי. אני אקרא את המילים, אולי בינתיים יגיעות. מי שיש לו ספר, זה באמצע עוד זין. פועל המדל באמצע עוד זין. שהלב המשוקע בחרפה. הלב המשוקע בחרפה, היינו בעורלת לב, מבחינת שברי לוחות, היינו חרפה שברה לבי, זאת אומרת שהלב לא עושה את התפקיד שלו. הלב שבור מבחינה זאת שהוא לא כלי לקבל את האור האלוקי, כמו שנקרא במקומות אחרים טמטום הלב. הלב שלו מטומטם כאבן, הוא לא מסוגל להתרגש. לא... זה לא מדבר ללב שלו. וכשמקשר הלב, היינו בחינת וו קנה להיוד, היינו הנקודה שהוא בחינת צדיק, ששם אור האהבה הקדושה שורה, כי אור החסד נשאר ביסוד האצילות, אז היינו התבטא לאהבות רעות, היינו החרפות, היינו עורלת לב. כי הצדיק שהוא נקודה ששם שורה אהבה הקדושה, יאיר לאהבה שהוא בחינת לב, נתבטא לחרפה, היינו עורלת לב, כי על כל פשעים תכסה אהבה, כי שם שורה אהבה הקדושה. עכשיו פה בשביל להבין את הקטע הזה, צריך להקדים שתי הקדמות. ולפני שתי הקדמות צריך אולי לחזור טיפה על מה שדיברנו קודם. רבנו קורא לעורלה, עורלת לב, מה שכתוב, ומלתם את עורלת לבבכם, זה פסוק. ומלתם את עורלת לבבכם. המושג של עורלה זה כיסוי על השפע. זאת אומרת, שמגיע שפע מהשם יתברך, הבן אדם בתודעה שלו מכסה את זה עם דרך הטבע. כשהוא מכסה את זה עם דרך הטבע, אז ממילא זה... ברמב"ן כתוב, גם הבעל שם טוב אמר, שכל עיקר יציאת מצרים זה לצאת מהתפיסה של דרך הטבע. מזה, בני ישראל כשהיו במצרים, או דרך הטבע, או החרטומים, או הכשפים, לצאת מכל התפיסות האלה, ולדעת שהכל בא מהשם והכל הולך אל השם. זה התחלה והסוף. כשחסר הנקודה הזאת, הבן אדם במצרים. וזה חרפה. כשמלו את ישראל, כשהם עברו את הירדן, כתוב, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם. יהושע, כשהוא מל אותם. הוא אמר, היום גלותי את חרפת מצרים. זאת אומרת, חרפת מצרים זה העורלה. ועורלת הלב זה חרפת מצרים. יש מצרים בגשמיות, אז העורלה בגשמיות. יש מצרים ברוחניות, אז העורלה ברוחניות. עורלת הלב זה... ועורלת הלב הזאת היא באה, הרי יצאנו כבר ממצרים, והאמת שיצאנו ממצרים, ובכל דור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זאת אומרת, את הכוח של יציאת מצרים נתנו לכל הדורות. אי אפשר לומר שיצאנו ממצרים לפני כל כך הרבה שנים, אז כאילו יציאת מצרים כבר לא רלוונטית, היא התעדתה באיזשהו מקום, זה לא נכון. הכוח של יציאת מצרים הוא כוח אמיתי לעולם, ואנחנו כבר לא במצרים. אז מה קרה? הקרה זה שכתוב על מצרים, כתוב לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד. אסור לגור במצרים. אם בן אדם הולך לגור במצרים, הוא בידיים מכניס את עצמו למצרים. אז אם הוא נכנס לכל מיני דברים לא רצויים, אז חרפה שברה ליבי, ועוד פעם העורלה, עוד פעם חרפת מצרים, עוד פעם עליו. זה מה שדיברנו פעמים קודמות, פחות או יותר. אבל למה בן אדם נכנס לשם? למה בן אדם רוצה להיכנס לשם בכלל? אז אם תשאלו את המחקר, את הדוד מהאוניברסיטה, כמו שקוראים, אז זה יגיד, כן, האדם הוא יצור ביולוגי, ויש לו, כאילו, יש לו יצרים, ויש לו אינסטינקטים, והוא כמו בעל חי. אבל, אז ממילא, אז הוא נמשך אחרי כל מיני שטויות, אבל האמת זה לא נכון. האמת שמסתכלים על בעלי חיים, קודם כל, תאוות ממון, עכשיו ככה, תאוות ניאוף אין אצל בעלי חיים, הם מזדווגים רק בעונה, והעונה נקבעת על ידי האורך של ההיריון, כדי שהוולדות יוולדו במצב האופטימלי, במזג אוויר האופטימלי, נגיד באביב או משהו כזה. ומעבר לעונה הזאת, הם לא, זה לא בראש שלהם בכלל. תאוות אכילה, תיקחו בעל חי, תדעו לו את האוכל הכי טעים. ברגע שהוא סווה, הוא עוזב את זה והולך. הוא לא שומר את זה לארוחה הבאה, הוא לא דואג מאיפה, אצל בן אדם זה מדרגה. מי שדואג מהיום למחר, הביטחון שלו לא שלם, ואצל בעל חי, שום דבר. מה רואים? רואים שזה לא, היצר אינבישין וכל השיגונות שיש לנו בעולם שלנו, עם כל התאוות וכל הזה, בפרט אם מדובר על גאווה ושקר והתפארות, זה לא ביולוגיה. זה לא מחזור הדם. וזה אפילו לא הורמונים. זה תירוצים שלנו. זה הכל, יש לנו מערכת של תירוצים מובנית, ושאין לנו מותר כאילו להיכנס לאן שלא צריך. אבל זה הכל תירוצים, שרי תירוצים לא ננעלו הרי. אז הכל תירוצים. מה האמת? האמת היא שיש פשוט יש יצר הרע. היצר הרע הזה הוא דוחף את הבן אדם למקום. וחזל אמרו, וזו עובדה, רואים את זה. רואים את זה בפועל. הוא עוזב את כל העולם, מתעסק עם היהודי. הוא עוזב את כל היהודי, הוא מתעסק עם החכם, עם התלמיד חכם. ככה זה, כל הקדוש מחברו, חרב מחברו. זה המציאות. אז מזה מגיעה החרפה. עכשיו, למה באמת בן אדם הולך איתו? למה הוא הולך איתו? מה חסר לו? הרי אם קצת יישוב הדעת, רבנו אומר שעם נקודה אחת קטנה של דעת, אפשר להתגבר על כל היצרים הרעים שבכל העולם. אז למה בן אדם לא מפעיל את הנקודה הזאת של הדעת? אז יש כאן... אז בשביל זה צריך להסביר עוד עניין, זה שאלת פתיחה כמו שאומרים, אבל צריך להסביר שזה עוד עניין שהוא קצת נעלם ורחוק מאיתנו, זה עניין של שבירת הכלים. בעצם יש כאן הרבה שאלות, קודם כל למה שבירת הכלים, למה עשה השם עשה את זה? אצל הקדוש ברוך הוא זה לא שהוא ניסה וזה לא הלך לו, כן? הוא לכתחילה, הוא ברא עולם שישבר, שניצוצות ממנו יתפזרו בכל מקום, ושאנחנו נצטרך לתקן את זה. דיברנו על זה שיעור שעבר. למה הוא עשה את זה? אז התשובה היא לצורך הבחירה. זאת אומרת, שאלולי שבירת הכלים, לא הייתה לאדם בחירה. איך היה העולם נראה אלולי שבירת הכלים? אז זה אנחנו יכולים פחות או יותר לראות מה שכתוב בספרים. גם לפני שבירת הכלים, האורות התלבשו בכלים. רק הכלים לא הכילו בתוכם את האורות, בגלל שתי סיבות. בגלל שלא הייתה התקללות, כמו תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה. וכשאין התקללות, אי אפשר להכיל את האור, כי כמו שכשאין מניין, אי אפשר להגיד קדושה. זה ברור, זה עבודת צוות. אתה קולט חלק, אני קולט חלק, אנחנו מדברים, אז יש אינטראקציה, אז נולד משהו. אבל אם כל אחד עומד לבד, והוא לא רוצה להזין, הוא לא רוצה להקשיב, אז אין, זה בורח. זה עניין אחד. עניין שני, יש איזו עבודה לעשות בשביל להגדיל את הכלי, גם כשהכלי עומד בפני עצמו, לפני שהוא הולך להתקלל עם עוד כלי, כשהוא עומד בפני עצמו, בגלל שהוא לא שלם בפני עצמו, הוא לא מספיק רחב, לכן הוא לא יכול להתקלל למות. זה כמו שני בני אדם שלא יכולים לסבול זה את זה. אם כל בן אדם בפני עצמו היה, כמו שאומרים, רחב, לא עומד על רגל אחת והולך ליפול, אלא היה מובנה ככה לעניין כמו שצריך, היה עומד עם שני רגליים על הקרקע, אז הוא יכול לתת יד למישהו אחר. אבל אם כל אחד עומד רק על רגל אחת, הוא פוחד שהוא נופל, אז אין לו ראש בשביל לתת יד למישהו אחר. אני צריך לשמור על עצמי. זאת אומרת שהעיקר זה הרחבת הכלים בשני האופנים, או הרחבת הכלים בתוך... ואיך שזה למעלה, אין לנו מושג. אנחנו יודעים שאם אנחנו נעשה את העבודה שלנו, אנחנו נתקן גם למעלה. עכשיו, מה היה לולי השבירה? אם הכלים היו רחבים, האור לא היה מסתלק מהכלים, אז אור החסד, שזה בעיקר, הרי כל התאוות שאדם רודף אחריהם, זה גם חסד, זה חסד דקליפה. כתוב חסד הוא. חסד דקליפה. כל אהבה נמשכת מחסד, רק יש אהבות שנפלו לקליפות. עכשיו, אם הבן אדם... מה?
חסד עם עצמו.
כן, כאילו. הוא עושה רע לעצמו. בחלום שלו הוא עושה חסד לעצמו. אם הבן אדם... היה מקבל את החסד כפי שזה לולי השבירה, אור החסד מאיר בכלי החסד, והכלי מתאים לאור, והכלי אמור להעביר את האור הלאה. זה התפקיד שלו. ואז זה נמשך לעוד עולם ועוד עולם, עד שזה מגיע לעולם הזה שלנו. אז שני דברים היינו מרגישים ספונטנית, בלי עבודה בכלל, ולכן לא הייתה בחירה. היינו מרגישים דבר אחד, כמה השם אוהב אותנו. והיינו מרגישים גם כמה אנחנו אוהבים אותו. כמו בשיר, בדיוק. וזה היה ספונטני לגמרי. לא היה צריך אפילו לשיר את זה. זה היה פשוט. כמו שנושמים, ככה היו מרגישים את זה. אבל אז לא הייתה הבחירה. ברגע שיש שבירה, אז בקבלה כתוב שהאורות, באופן בגדול, האורות הסתלקו. הסתלקו למקור שלהם. אבל משהו מהאור נשאר, אבל הוא נשאר, הוא ירד בדרגה, הוא לא, בעצם, עולם התוהו זה עולם שמעל עולם האצילות, הוא מותר להתבטא במושג מעל, כן, זה עולם יותר עמוק, יותר נעלה, יותר נאצל. אם היה מאיר, אם היה מאיר האור בכלי, היה מגיע לחסד של האצילות, החסד של תוהו היה מאיר בחסד של האצילות. אבל היות שזה נשבר, אז זה מאיר באצילות, אבל לא בחסד, אלא ביסוד. עוד מעט נסביר מה הכוונה בזה. יש הבדל גדול עם החסד של התוהו, שהוא חסד, הוא בלי גבול כמעט. אם הוא מאיר בחסד של האצילות, או שהוא מאיר ביסוד של האצילות. מה ההבדל? ההבדל הוא שאם זה מאיר בחסד של האצילות, אז זה הכלי שלו. ומהחסד זה עובר הלאה. הכלי אמור לקבל ולהעביר הלאה, וככה זה וככה זה, כל פעם זה יורד בדרגה, אבל העוצמה של האהבה לא פוחתת, ההתלבשות שלה רק פוחתת, זה יורד בדרגה, אז גם ברמת השגה יותר נמוכה אפשר להרגיש את האהבה הזו. אבל זה תמיד נשאר אהבה, לא צריך לחפש את זה יותר מדי. אז עוד פעם, הבן אדם היה נמצא פה והיה מרגיש שהשם אוהב אותו. עכשיו, כשזה מתלבש ביסוד, כשזה מתלבש ביסוד, אז זה מגיע, התפקיד של היסוד זה להתקשר, התקשרות, זה מידת היסוד. מידת היסוד של הקדוש ברוך הוא זה להתקשר אלינו, כביכול להתמסר אלינו. מידת היסוד שלנו זה להתמסר אליו, להתקשר איתו. גם התקשרות לצדיקים נכלל במידת היסוד. זה מידת היסוד. מידת היסוד זה עבודה. להתמסר זה עבודה, באיזה דרגה שאתה לא נמצא, אפילו אם אתה נמצא בעולם שכולו טוב, להתמסר זה כמו מסירות נפש, זה תמיד עבודה. אם החסד נמצא, זאת אומרת, במילים אחרות, נדבר בשפה של בני אדם, אם אהבת השם יתברך אלינו, היא מלובשת עכשיו ביסוד של עולם האצילות, עכשיו בשביל לקבל אותה, אנחנו צריכים לעשות התערות הדלתתה עם מידת היסוד שלנו. מה עם מידת היסוד שלנו? מידת היסוד שלנו זה להתמסר לקדוש ברוך הוא. זה עבודה קשה. והיות שאנחנו, זאת אומרת, השורש של הנשמה הוא יותר גבוה מהכל, מכל הניואנסים האלה שדיברנו עליהם. אז מילא, יש בנשמתו של אדם, יש איזה נטייה, איזה תביעה, איזה טענה כאילו. מגיע לי שהשם יאהב אותי גם אם אני לא עובד קשה. מוכר? מוכר בהחלט. ומגיע לי לאהוב אותו גם אם אני לא עובד. גם זה מגיע לי אם אני לא עובד קשה. אז בגלל ששם קרה משהו, אז בגלל זה אני צריך לעבוד קשה. אני לא שברתי. מה קרה? אז הוא מתמרד, וזה חשבון תת-הכרתי, הוא לא ער לזה, הוא לא יודע מזה. בפנים נעשה לו חשבון כזה, אז הוא אומר כמו אלישע בן אבויה, אין לי עולם הבא, אני אלך ליהנות מהעולם הזה, אני מתכוון פה, בתוך החיים האלה. כאילו, זה לא פותחים לי, אני צריך לשבת ולדפוק, פיתחו לי שערי צדק. אני אלך למקום של דלתות פתוחות. בקליפה הדלת פתוחה. איך כתוב בזוהר? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, במגנה. בלא דחיות הדגרמי, רוח מסעבה השתכח תדיר במגנה, ובלא דחיות הדגרמי. אם זה הולך קל, איך אמר הילד אצלנו ביישוב? בחיים זה כמו באופניים. אם קל לך, סימן שאתה בירידה. אז זהו, הוא רוצה להרגיש טוב ספונטנית, מגיע לו. אנחנו כולנו מודים שמגיע לו, אבל הוא מחפש את זה שם. אבל שם הוא דופק את הראש בקיר, הוא מרמה את עצמו. שם לא מרגישים טוב. שם רבנו אומר בתורה אחרת, זה כמו אחד ששותה מים מלוכים. ככל שהוא שותה יותר, הוא נהיה צמא יותר. כי זה לא אמת, זה שקר. זה בדיוק המנגנון של ההתמכרות, מזה משתלשל להתמכרויות. ככל שהוא יותר בזה, אז יותר חסר לו. כל שזה יותר ישלים אותו, זה יותר חסר לו. אז אין ברירה. אין ברירה. בשביל להסיר את העורלה ולבטל את החרפה, צריך לעשות את העבודה של מידת היסוד, צריך להתמסר. כן? לקבל את האור צריך להתמסר. ועל ידי זה אפשר לעשות תיקון למעלה. עכשיו רבן אומר עוד דבר. הוא אומר קודם, באות הקודמת, אני חוזר על זה, דיברנו על זה, אני חוזר על זה עכשיו בשביל להשלים את התמונה. באות, לא באות הקודמת, רק אצלי עוד זין מחולק לכמה קטעים, יש לך אותו דפוס. אז בקטע הקודם, כתוב שהמובה בעץ חיים, יש שם מראה מקום ארוך כזה. כי שבירת כלי החסד נפלו אל בינה דבריאה. הכלים שנשברו, הם נפלו מחוץ לעולם האצילות. כאילו. הם נפלו למקום שכבר יש. עולם הבריאה זה כבר מקום שיש, אפשר כבר להגיד אני. יש כבר מלאכים בעולם הבריאה. כבר אפשר להגיד קרא זה אל זה ואמר. זה כבר מקום הרבה יותר נמוך. בעולם האצילות לא שייך לדבר על אני. האני זה השם. הכל זה המידות שלו. ההנהגות שלו, אין אני, אבל בעולם הבריאה כבר שייך לדבר על אני, והכלים של עולם הבריאה הם כבר איזשהו, יש להם כבר משמעות של איזשהו נפרדות, בתוך הקודש עצמו, אבל איזשהו נפרדות, ולשם, הכלי של החסד ירד לשם. עכשיו, אנחנו בשביל להמשיך את האור של החסד, שאמרנו שהוא נשאר ביסוד של האצילות, וצריך לעשות את העבודה של ההתמסרות, אבל צריך כלים. גם בשביל להתמסר צריך כלים. לא צריך להתמסר כמו טיפש. חמם בעלי המוסר היה אחד מראשי ישיבות הליטאים לפני שתי דורות. הוא אמר ביידיש, אמר, המצווה הראשונה שכתוב בתורה זה לא להיות טיפש. איך הוא אמר? כאילו, באמת, אתה מקבל עצמך על מלכות שמיים וזה, היו אומרים גם מהקוצקר, הוא אמר, כתוב שערי דמעות לא ננעלו. אז למה צריך שערים? אם השערים תמיד פתוחים, אפשר להוריד את השערים. למה אם אחד בוכה כמו טיפש, סוגרים את השער. אז את זה צריך להבין. את זה צריך להבין. יש איזה דוגמאות, אבל צריך להבין את זה. הנקודה של הכלי שלנו להתחיל בכלל לעבוד את השם, זה צריך להיות התערות הדלטטה שמכוונת כנגד, אם רוצים להרגיש את קרבת השם, אהבת השם. לא מדובר, סתם לקום בבוקר ללכת בית כנסת, אז צריך מידת מלכות, קבלת מלכות שמיים. אבל אם רוצים להרגיש את אהבת השם לעם ישראל, או שרוצים להרגיש את האהבה של היהודי לקדוש ברוך הוא, אז צריך כלי. אמרנו, צריך התמסרות בגלל שצריך את האור של החסד. האור של החסד נמצא במידת היסוד. אבל צריך את הכלי. מה זה הכלי? הכלי זה הבינה. וזה נפל לבינה יותר נמוכה, זה נפל לבינה של עולם הבריאה. זה כבר אצלנו בנפש, זה כאילו שהכלי זה השכל שלנו, השכל האנושי, השכל הפשוט. לא השכל האלוקי. ועם השכל הזה אנחנו צריכים להשתמש. ולכן הוא מביא את הפסוק, קודם רבנו מביא את הפסוק בקטע הקודם, פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונות. אם רוצים לתקן את הלב שלא יהיה חרפה שברה ליבי, אז צריך לדבר חוכמות. ובעצם היה צריך להיות אמור להיות לחשוב חוכמות. אבל אם רק חושבים את החוכמות, אז זה לא מגיע ללב כל כך. אנחנו דיברנו בריחות שבוע שעבר. הלב צריך, ללב צריך להגיע עם חוש. והחוש כאן הוא חוש השמיעה. מה עוד בפרט שחוש השמיעה הוא קרוב בעניין שלו ללקוח הבינה. הראייה שייכת לחוכמה והשמיעה שייכת לבינה. דבר כי שומע עבדיך, שמע ישראל. כל הביטויים האלה זה ביטויים של הבנה, של קבלה, כי הבנתי מה שאמרו לי. לא שאמרו לי משהו בסינית ועשיתי ככה. כשהבנתי טוב מה שאמרו לי, זה המושג של לשמוע. דבר כי שומע עבדיך, אני מוכן להתייגע ולהקשיב. להקשיב זה עבודה, זה עוד עבודה. אז יש לנו עבודה אחת להתמסר, עבודה שנייה של להקשיב, וכאן בהקשר הזה זה להקשיב את הדיבורים שאנחנו בעצמנו מדברים עם השם יתברך. להקשיב להם. להקשיב להם, להקשיב לעומק שלהם. אם יהודי מקשיב טוב למה שהוא מדבר, פתאום הוא מתחיל לדבר דיבורים שהוא בעצמו לא ציפה להם. זה מתגלה לו באמצע. כאילו השכינה מגלה לו דיבורים, ככה רבנו אומר. ושני הדברים האלה זה עבודה. והעבודה הזאת זה לא עבודה בלתי אפשרית. העבודה הזאת מתקנת את השבירה. היא מתקנת בכל העולמות. ממילא היא מתקנת גם אצל האדם. מה זה העניין של לדבר דברי חוכמה? איזה חוכמה הוא צריך לדבר? אז החוכמה הראשונה, מה החוכמה הראשונה שיש? כתוב בדניאל, בתנ"ך בדניאל, כתוב יהי חוכמת על החכימים. איזה חוכמה הייתה להם לפני שהשם נתן להם? כתוב שהוא נותן חוכמה לחכמים. זו שאלה ריטורית, כי הפשט הוא שהחכמים קיבלו את החוכמה מהשם. אבל המשמעות, כאילו השטחית, זה שלחכמים הוא נותן חוכמה. מי שלא חכם לא מקבל חוכמה, אבל איזה חוכמה צריך כדי לקבל חוכמה מהשם? איזה חוכמה? מהי החוכמה הראשונה הזאת? החוכמה שצריך זה לדעת שאני לא חכם. האם סיפרתי את זה פה? היה אחד התלמידים של הקוצקר ששאלו אותו פעם, מה זה חסיד? הוא הריך ימים הרבה אחר כך, לא זוכר את שמו. שאלו אותו בעיירה שלו, שהיה גר, הוא לא היה אדמו"ר, הוא לא היה רב, הוא היה... מה זה חסיד? אז הוא אמר, אחד שרוצה להיות חסיד. אז שאלו אותו, נו מי לא רוצה? הוא אמר, מי שחושב שהוא כבר חסיד, הוא זה שלא רוצה. אז קודם כל, הפסיעה הראשונה זה לדעת שאני לא חכם. ואפילו אם בן אדם רואה, הוא לא יכול להכחיש, הוא רואה שיש לו שכל. הוא מסובב את כל השוק על האצבע, כמו שאומרים. יש לו שכל. אבל הוא צריך לדעת שזה לא השכל שלו. כן? כי השם נותן, השם לוקח. בשנייה אחת אפשר לקחת. אז זה החוכמה הראשונה. במילים אחרות, זה לדעת שיש משהו מעלינו שאנחנו לא משיגים אותו, וכל הקשר שיש לנו זה רק בשפה שלנו. אבל בשפה שלנו, מה שאנחנו כן יכולים להשיג, אנחנו חייבים להשיג. יהודי שפותח את הפה רוצה לדבר עם השם, הוא צריך לזכור שהוא לא הולך לדבר עכשיו עם הבן דוד השני שלו. או לא יודע, עם השכן, עם החבר. הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. צריך לגשת עם דרך אחרת. רבנו אמר פעם למישהו שהוא צריך לשתוק שעה ואחר כך לדבר. זה כבר בסדר, לא כל אחד שייך, לא כל אחד יכול לשתוק שעה. נגידו, אני אשתוק 5 דקות, אנחנו נשתגע. אבל קודם כל, צריך להבין שזה ככה. הם מספרים על רב ישראל קרדונר, אני לא יודע, שמעתם את השם הזה, היה מיהודי ארץ ישראל, הוא גר בצפת, אחרי זה הוא גר בטבריה. הוא סבל מהקור בצפת, היה חולה מזה, הלך לקור בטבריה. הוא נפטר לפני מלחמת העולם הראשונה. יותר מ-100 שנה שהוא נפטר. והוא היה יהודי, יהודים חזרו בתשובה מזה ששמעו אותו, אומר אשרי במנחה, ביום חול. לא בשבת ויום טוב ולא בשחרית. יהודי מאוד מיוחד. התלמידים שלו אמרו שהם יודעים איך העולם ייראה בימות המשיח בגלל שהם הכירו אותו. עד כדי כך. אז היה פעם איזה אברך שהתגנב אחריו ככה, הוא הלך לשדה להתבודד, אז הלך לי, בוא נשמע מה הוא ישראל מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז אחר כך הוא ברח משם, ברור, הוא שמע שהוא אמר, ריבונו של עולם, הולך עוד מעט מגיע חורף, אני סובל מהקור, ואין לי מעיל ואין לי מגפיים, ואין לי גם שכל להבין שאני לא צריך את זה. אז אנא, ריבונו של עולם, או שתיתן לי מעיל ומגפיים, או שתצא לי שכל להבין ש... אבל בלי מעיל ובלי שכל אני לא יכול. זה פי ידבר חוכמות, זה תפילה חכמה, ישו לוקח בחשבון שהתפיסת עולם שלו היא לא טוטלית. הוא לוקח בחשבון שיכול להיות שמה שהוא מדבר זה שטויות, אבל מה הוא יעשה, זאת המדרגה שלי. וכך כתוב במשלי, כתוב, זה פסוק מאוד מעניין, שני החלקים שלו נראים כאילו שני חלקים של שני פסוקים. כתוב, תן לחכם ויחכם עוד. הודע לצדיק ויוסף לקח. אז אמרנו, כמו שאמרנו קודם, אחד שהוא חכם, הוא יודע שהוא לא חכם, אז אפשר לתת לו. אחד שהוא חושב שהוא חכם, סוגר את האוזניים, הוא לא מקשיב. זה תן לחכם ויחכם עוד. ומה זה הודע לצדיק? זאת אומרת, מתי שאתה עדיין לא חכמת עוד. אתה עוד לא בגדר, עוד לא הוספת חוכמה. אתה בא לצדיק, זה אותו דבר, זה בעצם, זה... אז תודיע, תספר את המדרגה שלך. יש אנשים שהולכים לקבל ברכה מצדיק, אז הם מבקשים על, כאילו, יש להם כבר קרניים שם, הם מבקשים כל מיני דברים גבוהים. תגיד את המדרגה שאתה אוחז, אל תדבר על דברים שמעל המדרגה שלך. על ידי זה תוכל לקבל, יוסף לקח. אבל אם תדבר על דברים שלא שייכים לך, אז את מה ששייך לך לא ביקשת. את מה שלא שייך לך לא תקבל, אז מה עשית שם? האמת שאותו דבר בתפילה. רק בתפילה יהודי צריך להיות חכם. הוא צריך לבקש את מה ששייך לו עכשיו. אבל הוא לא צריך להתייאש להגיע למקום אחר ששם מה שהוא מבקש עכשיו זה שטויות. אז הוא מבקש את שניהם. הוא אומר, או שתיתן לי שכל, או שתיתן לי מעיל. זאת אומרת, זה הביטול, הדרך ארץ, כאילו, הלא להיכנס בדלת בלי לדפוק, בלי לנגב רגליים, בוא נגיד, כן? זה טוב שלוקחים ילדים לאנשים גדולים שהם יראו איך המבוגרים נכנסים לדרך ארץ. יכול להיות שזה ייתן להם יראת שמיים לכל החיים. סיפר לי יהודי, הוא כבר מזמן לא בחיים, הוא סיפר, הוא היה ילד בן 8 בפולין לפני מלחמת העולם השנייה. הוא הלך עם הסבא שלו, הסבא שלו לקח אותו לאיזה אדמו"ר. הוא אומר, הסבא היה הרבה יותר זקן מהאדמו"ר, הסבא היה בן 80. והוא היה דיין, והוא היה יהודי מורה מעם, והאדמו"ר היה יחסית, יכל להיות הבן שלו. וראיתי איך הוא נכנס, הגיע התור שלו להיכנס, אז הוא נגע בידית, הוא נרתע לאחוריו. ואחר כך הוא סידר עוד פעם תגרטל, וישר את הזקן, ועוד פעם ניסה לגוע בידית, ועוד פעם הלך אחורה. כן, וזה לא היה הצגות, לא היה לנו מי להציג, היה איתו כולו ילד בן 8 שם. הילד זכר את זה כל החיים. זאת אומרת, גם התפילות שלו היו אחרת בגלל זה. אז זה קודם כל, זה החוכמה הראשונה, זה החוכמה של הביטול. זה החוכמה של הדעת, של נעליך מעל רגליך, כי המקום שאתה עומד עליו אדמת קודש הוא. ולהגיד תודה על עצם זה שאפשר להגיד תודה ושאפשר לדבר עם השם. זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו שאנחנו, כפי שאנחנו, יכולים לדבר עם השם. מצד הקדוש ברוך הוא זה ודאי מובן מאליו. השם הוא כל כך גדול שלגביו כולם שווים. אז אם הכי גדול יכול לדבר, גם הכי קטן יכול לדבר. מצידנו זה לא מובן מאליו. אנחנו צריכים לבוא עם דרך ארץ. אנחנו צריכים לבוא עם דרך ארץ, ואיך כתוב, אישה קשת רוח אנוכי ואשפוך את נפשי לפני השם. צריך לדעת, לבוא חכם. זה החוכמה הכי גדולה. בכלל, כשיהודי ניגש לתפילה, כל תפילה, גם התפילות שכתוב בסידור, כל שכן וקל וחומר אם הוא רוצה להוסיף, בשולחן ערוך כתוב, לא כתוב שם, לא כתוב כוונות אריזה, לא כתוב אפילו שצריך ללכת למקרה. אבל כתוב דבר אחד, שיהודי מתפלל לפני התפילה, הוא צריך לזכור שהשם הוא גדול והוא קטן. זה מה שכתוב. אז בתפילה זה כתוב בסידור. למה כתוב בשולחן ערוך שצריך לזכור את זה? זה כתוב בסידור. אבל בסידור אומרים כל יום את אותו דבר, אז כבר לא שמים לב. אז כתוב בשולחן ערוך שצריך לזכור שהשם הוא גדול ואנחנו קטנים. האדם חייב להתבונן לפני התפילה ברוממות הקהל ובשפלות עצמו. חיוב גמור, הלכה בשולחן ערוך, אף אחד לא חולק על זה. ובוודאי שאם בן אדם רוצה, הוא רוצה הרי, כשבן אדם הולך להתבודד, הוא לא רוצה לדפוק את הכרטיס, הוא לא, זה לא עכשיו, חמש דקות לפני השקיעה, נו, בוא נגמור עם המנחה. קודם נגמור עם מנחה, אחר כך נראה הלאה. זה לא עובד ככה. הוא רוצה עכשיו באמת להתקרב להשם יתברך. אז קודם כל, שיחשוב שנייה, פעמים דורשים את זה לפני כל כוס מים. סיפרתי פעם, היה בחבד, האדמו"ר היה, סיפר שהוא היה ילד, הוא ראה יהודי זקן, שכל פעם שהיה שותה או אוכל משהו, אז היה מתיישב, והיה משעין את הראש על היד, והיה חושב, ואחרי זה היה לוקח ומברך. אז הוא שאל אותו, מה זה העבודה הזאת? אז הוא סיפר לו, הייתי ילד, אז הסבא שלי לקח אותי לצמח צדק. הצמח צדק אמר לי, פול גמיר ור אוי סיינגל, תשמע בקולי, תפסיק להיות ילד. איך הוא אמר לי? לפני כל ברכה שאתה מברך, תחשוב רגע עם מי אתה הולך לדבר. אז עד היום אני שומע בקולו. הוא כבר היה בן 80, היהודי הזה. כן. אז את זה, אפילו את זה כבר, בוא נגיד, אני לא יודע, אולי כן דורשים מאיתנו, אני לא יודע להגיד. אבל בן אדם הולך להתבודד, הוא צריך רגע אחד להיכנס לתוך עצמו ולדעת, לדעת מה הוא הולך לעשות. זה עצמו כבר פי ידבר חוכמות. ואת זה, את הדבר הזה עצמו הוא צריך להוציא עם הפה. כן? יש, בבן איש חי כתוב שלפני 18 צריך לכוון שאנחנו יודעים שאנחנו לא ראויים והגונים להתפלל. רק הקדוש ברוך הוא רב חסד, ואנחנו סומכים על החסד שלו ועל הטוב שלו, והוא ציווה אותנו להתפלל, אז לכן אנחנו מתפללים. כתוב שלפני כל 18 שיחשבו את זה. כך כתוב בבן איש חי. מי שחושב את זה אני לא יודע, אבל היה איזה מישהו שהדפיס סידור, אז הוא הדפיס את זה, שיגידו את זה לפני שחרית, לפני התחלת התפילה, לפני התחלת היום. שיגידו את זה בפה, הוא אמר לחשוב, אף אחד לא חושב. אם יגידו, אם יכתבו להגיד את זה, אז אולי מישהו יגיד את זה, אז אולי באותו יום הוא יחשוב על זה קצת. עכשיו, אם מישהו אומר את זה ככה, הוא אומר את זה בדרך לבית הכנסת, זה הולך לו אוטוסטרדה ביחד עם ה... ביחד עם ברכות השחר ועם הקורבנות, ועם... הוא מקבל על עצמו גם לאהוב את כל היהודים, את כל אחד ואחד מישראל כנפשי, הכל, הוא לא מקשיב לשום דבר. אבל על כל פנים, צריך לדעת שיש דבר כזה. צריך לחזור לזה ולחדש את זה. ולא להסתכל על זה, הקדוש ברוך הוא בורא אותנו כל רגע מחדש. אז גם התפילה צריכה להיות כל יום חדשה. עכשיו, אם יהודי עושה את ההקדמה הזאת, אז הוא יכול, היגיעה שלו בשני הדברים, גם בבינה, בחוכמה, בהכרה מול מי הוא עומד, וגם בהתמסרות, שהוא אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה לפתוח דף חדש, אני רוצה מעכשיו להיות איתך. מה שהיה היה, אבל מעכשיו אני רוצה להתחיל להיות איתך. שני העבודות האלה, בעבודה של ההכרה הוא בונה את הכלי, בעבודה של ההתמסרות הוא ממשיך את האור. העבודה של ההכרה זה כנגד הבינה דבריאה, שלמדנו עליה השבוע שעבר, והעבודה של ההתמסרות זה כנגד היסוד של האצילות. שם בשני אלה נמצא האורות והכלים של אהבת השם יתברך אלינו. ואז הוא יכול להרגיש את אהבת השם אליו, וכשירגיש את אהבת השם אליו, אז ממילא לא יחסר לו יותר כל השטויות. כי כל מה שזה אמרנו בהתחלה, כל מה שבן אדם הולך אחרי כל השטויות, זה שהוא מרגיש שמגיע לו משהו על מגע של כסף. הוא בן מלך, לא מגיע לו. מגיע לו שהשם יאהב אותו עם, עם התקליט של מי כתב את השיר הזה, השם אוהב אותי, אני אוהב אותו, מי זה היה? יצא איזה שיר כזה, טוב לי על הלב. לא מכירים, אף אחד לא מכיר את השיר הזה, זה חוסר הצלחה של השיר. אתה מכיר? מישהו כתב מילים כאלה. אז מגיע לי, כן, אני אפילו בלי השיר, מגיע לי. רבנו אומר, לא, אחרי השבירה, אם היה עולם ללא שבירת כלים, היית מקבל את זה. אבל אז גם לא הייתה לך בחירה, ולא היה שום טעם לברוא אותך, ולא היו בורים אותך. היות שלצורך הבחירה הייתה שבירת כלים, בעולם אחרי השבירה צריך כל דבר להיות על ידי עבודה. כל דבר שבקדושה צריך לבוא על ידי עבודה. עד הרבה, עושים לנו את העבודה הכי קלה, כי העבודות אחרות הן הרבה יותר קשות מהעבודה הזאת. העבודה הזאת היא, איך רבנו אמר, בפיך ובלבבך, עם הפה ועם הלב. לא צריך להיות בעל מדרגה גדול, ולא צריך ללמוד הרבה ספרים עבי קרס, ולהיות בעלי השגות וכל מיני. איפה שאתה נמצא, אבל מה תכיר שאיפה שאתה נמצא, זה רק המצב שלך עכשיו. אל תחשוב שזה כל העולם. זה החוכמה שלך. ומאיפה שאתה נמצא, אתה יכול להתמסר. הקדוש ברוך הוא לא נמצא בראש הסולם. הוא נמצא למטה. הוא תחות כל אלמין, הוא מתחת זרועות עולם. הוא נמצא גם למטה. ואז כל זה מאיר לבב, שהוא בחינת הלב, שהלב הוא כנגד הלוחות, לוחות אורכן וב, רוחבן רב, הוו, הלב זה הוו, מידות, ששת המידות, חסד, גבורה, תפארת. ונתבטא לחרפה, היינו עורלת לב, כי על כל פשעים תכסה אהבה, כי שם שומעה אהבה קדושה. אז האהבה הקדושה מבטלת את כל האהבות האחרות. קשה קצת למצוא לזה דוגמה בגשמיות מאהבה, זה קצת קשה, אבל לפעמים בן אדם מאוד עסוק במשהו, אז הוא לא מרגיש רעב, הוא מרגיש פחות עייפות, שהוא מאוד עסוק. וכל שכן אם העיר לו אהבה גדולה, וכל מה שחסר לו הייתה אהבה. ובעצם כל מה שבן אדם מחפש, הוא מחפש את הקדוש ברוך הוא. האמת האמיתית, אף פעם אנחנו לא חיפשנו שום דבר אחר, רק את הקדוש ברוך הוא. רק אנחנו לא יודעים מזה. אנחנו מחפשים, נראה לנו כל מיני, נראה שמחפשים כסף, מחפשים כבוד, מחפשים זה, מחפשים כל מיני שטויות. אבל בעצם הנשמה מחפשת את הקדוש ברוך הוא. ברגע שהוא מוצא את הקדוש ברוך הוא, לא חסר לו יותר כלום. עכשיו זה, רק בשביל להמשיך את הקטע הבא, זה הסוד של הכהונה. על העתיד לבוא כתוב שבני ישראל יגלו את הנוכחות של השם בכל העולם, אז כתוב, ואתם כהני השם תיקראו. אז יהפוך אל כל העם עם שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, וכולם יקבלו את זה מבני ישראל, כי כתוב שהם יאמרו כולם, קומה ונעלה בית השם, הר בית אלוקינו. יש איזה שני פרקים במיכה ובישעיהו, ויד ישראל באמצע. אפילו זה שהיום חלק מהגויים בעולם יודעים בכלל שיש מציאות של בורא, של אלוקים, שליט ומושל, מעבר לכל האמונות התפילות שלהם, זה גם כן יד ישראל באמצע. זה גם כן, זה גם בגלל בני ישראל. אז זה המושג של כהן. כהן, ניקח למשל את מה העבודה של הכהן. העבודה של הכהן בבית המקדש, חוץ מהעבודה, העבודה של הכהן בחוץ לבית המקדש זה ברכת כהנים. זה יש לנו עוד עד היום. זה ודאי כולו חסד. אבל הכהן נקרא איש חסד. תומך ועורך על איש חסידיך. אתה כהן לעולם. אומרים אתה זה לשון נוכח, זה מראה על גילוי, חסד זה גילוי. הלוי הוא גבורה, ועבד הלוי הוא, כתוב. כתוב בזוהר שעבודת הלוי זה עבודה של דין, עבודה של גבורה. הכהן הוא כולו חסד, מה העבודה של הכהן? שזה באמת בקורבנות, לשחוט את הקורבן, הכהן לא חייב לשחוט. שחיטה כשרה בזר. אם אין מי שיזר, אז הכהן יכול לשחוט, אבל זה לא הקטע של הכהן, כמו שאומרים. העניין של הכהן זה לקבל את הקורבן ולהעלות את החלקים שצריכים לעלות למזבח. לקדש את המציאות שלמטה. ולקבל הוא מקבל מכל אחד. אם רק הבן אדם טהור, והוא מביא קורבן שהוא לא בעל מום, והוא מביא את הקורבן שמתאים לחטא שלו, לנדר שהוא נדר, אז הכהן מקבל. הוא לא בודק לו את הציציות, והוא לא שואל אותו אם הוא ג' ימים קודם טבל במקווה קרה ואמר את כל התהילים, הוא לא שואל אותו שאלות כאלה. הוא מקבל אותו כפי שהוא. זאת אומרת, כל העניין שם זה הלוויים היו מנגנים שיהודי יקבל לב נשבר, ולב נשבר טוב, לא לב נשבר כזה כמו שאנחנו למדנו. ושיתחרט ושיבכה, זה מידת הדין, זה כמו חשבון הנפש. אבל הכהן, אנחנו בשירותך, כמו שאומרים. זה העבודה, וכתוב במדרש, רבנו אומר, זה שאמרו חכמנו, זכרונם לברכה, ביקש הקדוש ברוך הוא להוציא כהונה משם. שם היה כולו חסד. שם לימד תורה. הוא גילה את הנוכחות של השם יתברך, לא כמו אברהם. אברהם בא אחר כך. אברהם הלך למקום שהשיירות עוברות, אנשים משתחווים לאבק רגליהם, זוכרים? והוא לימד אותם שיש אלוקים בעולם. שם ישב בבית מדרש, מי שהגיע הוא למד איתו. אבל גם הוא עשה חסד. ביקש הקדוש ברוך הוא להוציא כהונה משם, ובשביל שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום, נטלה משם ונתנה לאברהם. ככה כתוב שם. הוא אמר ברוך אברהם לכל עליון או ברוך כל עליון. אז יש איזה כמה פירושים, מה רבנו רוצה לומר כאן, למה הוא מביא את כל הקטע הזה. אז בכל הפירושים כתוב דבר אחד, אחרי כך זה מתפצל, אולי אם נזכור אני אגיד אחד מהם, אבל מה שכתוב בכל הפירושים זה שבהמשך התורה רבנו מדבר שעבודת היום יום של היהודי יש לה שלוש נקודות שצריך לשמור עליהן. נקודה אחת זה נקודת החבר. צריך חבר טוב שמדברים איתו בעבודת השם. זה נקודה אחת. ובעיקר הולכים לחבר בשביל לשמוע, לא בשביל לדבר, זה בסוגריים, זה דרך אגב. לא בשביל למכור, הולכים בשביל לקנות. יש את נקודת הצדיק, שבאים לצדיק מדברים איתו. זה עוד נקודה. ויש את הנקודה של, הרבנו קורא לזה בשני אופנים, הוא קורא לזה מיני וביי, הנקודה של האדם עם עצמו, והוא אומר שהוא צריך לדבר בינו לבין קונו. זאת אומרת, הנקודה הזאת שהיא נקראת בינו לבין עצמו, זה גם בינו לבין הקדוש ברוך הוא, זו אותה נקודה. אז יש הרבה מה לדבר על השלוש נקודות האלה, עוד לא הגענו לשם. וצריך להבין כאן הרבה דיוקים מה הרעיון. אבל לכל פנים, מה העיקר כל הנקודות האלה? אז בראש ובראשונה הבן אדם צריך לקבל מהצדיק. אם הוא לא מקבל מהצדיק, אז הוא כמו קראי או שומרוני אם תרצו, או צדוקי או בייטוסי או וכל שום וחניך דהיטלי. הוא לא מקבל מהצדיק, אז הוא כמו אחד שכופר בתורה שבעל פה. הוא לבד מסתדר. הוא כמו הגוי שאמר על התפילין סם ספוז'ניק. אתה זוכר? יהודי מצא אצל גוי זוג תפילין, אמר לו, מה זה? מאיפה יש לך? אז הוא אמר, מה? אני סדלר לבד. הוא עשה את זה לבד, התכוון, הוא לא הבין. חשב שימכור את זה ליהודים, ייקח כסף. הוא שמע שאצל יהודים משלמים על זה הרבה כסף. אז הוא אמר, סם ספוז'ני. אני לבד סדלר. אני צריך שמישהו ימכור לי את זה. אני יודע לבד לעשות. יש כאלה שניגשים לכל הנושא של עבודת השם עם גישה כזאת. אני מסדר לבד, ליבי אומר לי, כמו אברהם אבינו, הכליות מלמדות אותו. אז כמובן, הדבר ראשון זה ככל אשר יורוך. ועשית ככל אשר יורוך, יהודי צריך לקבל מחכמי ישראל. יהודי הוא תורה שבעל פה. יהודי במהות הוא תורה שבעל פה. זה, צריך לדבר על זה הרבה. אי אפשר לקפוץ לשורשים מיד בלי מישהו שמנחה. זה ברור. אז העיקר זה נקודת הצדיק. אז הוא צריך ללכת לצדיק, או ללמוד ספר של צדיק, או משהו, ולהבין מה שהוא צריך לעשות, מה חסר לו. אחרי שהוא מבין מה חסר לו, הוא מדבר עם השם. זה הנקודה השנייה. אם אחד עושה את שתי העבודות האלה, ויש עוד יהודי שעושה את שתי העבודות האלה, ממילא יהיה להם גם מה לדבר. כשהם ידברו, אז הם יכולים לקבל אחד מהשני. כי לכל אחד יש נקודה מה שאין בחברו. אבל אם לוקחים ועושים קודם כל את החבורה לעיקר, את החברות העושים עיקר, ומזה רוצים להגיע לנקודות האחרות, אז זה לא נכון. זה לא עבודה, מזה לא יכול לצמוח כהונה, אם זה אי אפשר לתקן את העולם. אי אפשר לתקן את השבירה, ואי אפשר... זה יכול לקחת אותך לכל מיני מקומות אחרים. כי ברגע שאתה נפגש עם חבר, אתה עושה לעצמך גוד טיים, טוב לך איתו, אז בסדר, אז... לא... אוקיי, אז יש לי עוד תחליף. קודם היה לי תחליף את כל הבלגנים. עכשיו יש לי תחליף שקוראים לו חבר. אבל לא בשביל זה נולדתי שיהיה לי חברים. החבר יכול לעזור אם גיליתי את התכלית שלשמה נולדתי. שהשם שהקדים את ברכת אברהם לברכת הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שהוא עדיף את נקודת החבר על הנקודה של מיני ובי, של לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, אז הוא הפסיד את הכהונה, כי עם זה אי אפשר לעשות שום דבר. זה כתוב שם בתהילים, כתוב, אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק. שם זה פרק שמלכי צדק מדבר אותו אל אברהם. אז הוא אומר לו, אתה כהן לעולם, אני הייתי כהן באופן זמני, ואתה כהן לעולם. על דברתי. אני, זאת אומרת, יש בזה כפל משמעויות. קודם כל, על דברתי, כאילו, סמוך עליי שזה ככה. וחוץ מזה, על דברתי, בגלל שדיברתי, לא כמו לא כראוי. והוא חותם את שמו, מלכי צדק. מלכי צדק היה שם בנוח. זה אותו אישיות. האישיות ההיסטורית של שם בנוח, והאישיות ההיסטורית של מלכי צדק מלך שלם, זה היה אותו בן אדם. היו להם, כשדיברו עליו בתור בן לאבא, קראו לו שם. כשדיברו עליו בתור מלך של מחוז, קראו לו מלכי צדק. היו עוד מלכים, אדוני צדק, בזמן יהושע. זה היה שם של מלך, כמו פרעה, כמו... היו הרבה פרעה והרבה... אז היה אדוני צדק, מלכי צדק, היו הרבה מלכים שקראו בשם שלהם צדק. הוא היה אחד מהמלכים האלה והוא היה צדיק. וזהו, לעומת זאת, אנחנו רואים בדיוק הפוך אצל פנחס. כשהקדוש ברוך הוא נתן הכהונה לפנחס, אמר, הנני נותן לו את בריתי שלום, מוזכר שם מידת היסוד, הברית, זאת אומרת, פנחס עם המסירות נפש שלו, שזה, אמרנו, התמסרות זה מסירות נפש. מה הכלי לקבל את האור של מידת היסוד? זה ההתמסרות. אז הוא הלך על מסירות נפש, הרי יכלו להרוג אותו שם. הוא הרג נשיא שבט, יכלו למולל אותו בין האצבעות כולם. היה להם דרך ארץ, הם נסוגו אחור, אבל היה להם דרך ארץ בגלל שהיה לו מסירות נפש. אם היה הולך ככה, כאילו, אם המוטיבציה שלו הייתה שירשם בהיסטוריה כגיבור, אז הם היו הורגים אותו. הוא הלך על מסירות נפש, אז כמו שכתוב בסיפורי מעשיות, סיפור של הברגר והעני, שהוא נכנס לתוך הבית של עד נירל, הוא נכנס, עשה מעשה מבועל ומשוגע, הוא באמת היה שיגעון, כתוב שם. הוא נכנס ולא ביקש רשות, ואף אחד לא שאל אותו. אחר כך, כשהוא יצא, אז הם התחילו לחפש אותו. זה הכוח של מסירות נפש. אז הוא אמר, הנני נותן לו את בריתי שלום, כי הכהונה היא בחינת אהבה. הוא אברהם. הכוח של אברהם, שהוא היה המרכבה למידת החסד, ואז הכוח החסד, איפה הוא ירד? בשבירה החסד ירד. לאן הוא ירד? הוא ירד ליסוד. ופנחס שכינה על פגם היסוד, הוא קיבל את הכהונה. פנחס היה מזרע אהרון הכהן. הוא היה נכד של אהרון. אבל מי שנולד...
הוא לא התקדש.
הוא לא היה כהן, הוא לא היה כהן מלידה. הוא נולד לפני שאביו נהיה כהן. שקדישו את אביו לכהונה, נדעו לו את הכהונה לדורות. אבא שלו היה אלעזר, אלעזר בן אהרון. כשאלעזר קיבל את הכהונה, אז כל הילדים שיוולדו לו מעכשיו הם יהיו כהנים. פנחס נולד קודם, אז כמו שהיה צריך להקדיש את אלעזר, היה צריך גם להקדיש את פנחס. אלעזר לא הוקדש בגלל שאהרון הוקדש, כי אלעזר כבר נולד. אז ממילא פנחס לא היה כהן. ואחרי שהוא הרג את זמרי, הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכהונה. הוא הציל את עם ישראל, הרי כולם היו מתים במגפה אם הוא לא היה הורג אותו. הכהונה מבחינת האהבה הוא אברהם שורה במקום ברית שלום, היינו צדיק יסוד עולם. שאפשר גם להבין שהמעשה הקנאות של פנחס היה מתוך אהבה. זה לא היה מתוך שנאת זמרי, כמו מתוך אהבת ישראל, שלא ילכו לאיבוד כולם. אז מה רואים אצל פנחס? מה רואים? איזה נקודה הוא העדיף? הוא העדיף את הנקודה של בינו לבין קונו. לא הייתה נקודה של בינו לבין החברים. הוא לא הסתכל על החברים. הוא הלך עם אחד היה אברהם. כאילו אין אף אחד. עכשיו זה מה שצריך לעשות, לא מעניין אותו. נמצא, עכשיו זה עוד חטא. יש כאן הרבה מה לדבר, יכול להיות שנקרא את זה עוד פעם. נשארו כמה דקות, אולי רק התחלה. נמצא שצריך כל אחד לדבר בינו לבין קונו, כדי שיעיר בחינת נקודה, בחינת פי ידבר חוכמות, להוו שהוא בחינת והגות לבי תבונות. אם הוא מדבר, והוא שומע מה שהוא מדבר, והוא מדבר פי ידבר חוכמות, הוא מדבר מה שצריך לדבר, אז זה מגיע ללב שלו. ובלב הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. עכשיו, יש כאן בסוגריים, יש משהו מעניין. אי אפשר, זה לא שייך לכל יום. וגם זה באמת לא שייך לכל יום, כי זה נשחק. ולא. אבל אם פעם יהודי יושב, מתרכז, ומספר לקדוש ברוך הוא את כל ההיסטוריה שלו שהוא זוכר. את הטוב ואת הרע. את הכל. כשהוא קם אחרי דבר כזה, אז הקדוש ברוך הוא נוכח אצלו בנפש הרבה יותר משהו בהתבודדות סתם רגילה. מי שלא מאמין לי מוזמן לנסות. אי אפשר לעשות את זה כל פעם, כי אם עושים את זה הרבה, אז זה הופך להיות טכני. וכשזה הופך להיות טכני זה נשחק, ואפילו אם רוצים אחרי הרבה זמן לעשות את זה באמת, אז עוד פעם זה כבר לא הולך. צריך ליקר את זה, זה לא, כמו שלא עושים ליל הסדר כל יום, למרות שצריך לזכור את יציאת מצרים כל יום, לא עושים ליל הסדר כל יום. אז לעתים אפשר לעשות עבודה כזאת, והנקודה היא שברגע שבן אדם מרגיש השם איתו, הוא לא צריך את השטויות יותר. הוא לא צריך את השטויות. אני הכרתי יהודי, הוא היה מכור תקשורת, מכור סיגריות, מכור בירה. מה פירוש מכור תקשורת? אתם לא יודעים. אם מי שהיה בטעות דוחף עיתון, עיתון של היום כמובן, אם מי שהיה דוחף את זה בלי כבוד, כמו שאומרים, זה היה פוגע בו אישית. כן? זה כבר הפרעה, כמו שאומרים. וכנ"ל לגבי סיגריות, זה היה ממש, זה היה שרשרת, עישון שרשרת. ובירות בלי סוף. בבדיקות דם שלו מצאו אלכוהול. והיהודי איכשהו הגיע לאיזה מקום ששם שם היה דירה בזול, הוא קנה שם דירה והגיע, והיה שם איזה בית כנסת פעיל לא רחוק מהבית שלו. אני מדבר על יהודי שמניח תפילין ושומר שבת, אבל הוא היה איפשהו היה. והוא התחיל ככה, התחיל להיכנס בית הכנסת, ככה היה מתפלל תמיד לבד. והיה נוח לו להתפלל לבד, לבד הוא מרגיש טוב. התחיל להיכנס בית כנסת, התחיל לשמוע שיעורי תורה, התחיל זה. זה פתאום נשר ממנו הכל. בלי, זה נשר, פשוט נשר, הוא הרגיש כל כך טוב, שפשוט, יום אחד הוא שכח לקנות את העיתון. ככה. ואחר כך הוא שכח את הסיגריות, אחר כך הוא שכח את הבירות. הוא התחיל אחרי זה הרבה שנים, בלי סיגריות ובלי בירות ובלי עיתונים. הוא לא ניסה, הוא לא הלך לאלכוהוליסטים אנונימיים, ולא הלך לגמילה, ולא כלום, ולא... ואני גם לא יודע מה הוא ישן חוץ מסיגריות. אין לי מושג. אני יודע מה שהוא סיפר, כן, אבל... ניכרתי אותו קצת, לא... כשיהודי מתמלא עם מה שהוא צריך, אז הוא זורק את השטויות. ובהקשר שלנו, בהקשר של התורה שלנו, שזה תורה פנימית, אז הכוונה, אם הוא מתמלא, הוא מרגיש שהשם אוהב אותו. ועל זה יש את כל העבודה שלמדנו עד עכשיו. זה לא נפלט ולא רחוקה, היא לוקחת זמן וצריך להקדיש זמן.